ואתה בחרתנו מכל הימים, הנקודה הזאת. בעניין ישראל ואומות העולם, מן העניינים העמוקים שבהנהגתו יתברך שמו עניין ישראל ואומות העולם, שמצד טבע האנושי נראה היותם שווים באמת, ומצד ענייני התורה הם שונים שינוי גדול, ונבדלים כמינים מתחלפים לגמרי, וזה לגמרי לא מסתדר לנו במוח, איך יכול להיות שיש הבדל כזה גדול, איך שזה מצד הטבע האנושי ואיך שזה מצד התורה. לא מובן. מנתן נבאר בעניין זה ביאור מספיק, או נפרש מה שבו מתדמים זה לזה, או מה שבו מתחלפים זה מזה. טוב, זאת אומרת, אנחנו נלמד גם את הצד השווה שבין ישראל לאומות העולם, וגם את השוני. אדם הראשון, קודם חטאו, היה במצב עליון מאוד ממה שהוא האדם עתה. וכבר ביארנו עניין זה בחלק א' פרק ג'. יש פה, אני אקריא קטע שאין לכם מאותו פרק. אדם הראשון בעת יצירתו הוא היה מורכב, אני לא קורא ממש מילה מילה, אבל זה ייקח הרבה זמן. היה מורכב מנשמה וגוף, ובמציאות בסביבו, בסביבה שלו, היה טוב ורע, והוא היה עומד ביניהם באיזון, בדיוק באמצע. לא היה לו משיכה יותר לאף צד מאשר לצד השני. ככה נברא האדם. האלוקים עשה את האדם ישר, כתוב בקהלת. והוא עומד בשיקול ביניהם להידבק במה שירצה מהם. עכשיו, אם הוא היה בוחר בטוב, הוא היה משתלם מיד ומגיע לתיקון שלו, ואז הוא היה גם מזכך את הגוף, והגוף היה זוכה איתו ביחד. יש, הוא כותב, שיש טבע בנשמה שהיא טבע נעלם, אנחנו לא רואים את זה בנשמה. אנחנו, כשאנחנו מדברים על נשמה, אנחנו חושבים על עניינים רוחניים. אבל יש דבר נוסף בנשמה שיכולה להעביר את הגוף טרנספורמציה, את הגוף, ולגרום לגוף שהוא ייהנה ביחד עם הנשמה מכל אותה רוחניות נעלית. זה ממש פלא. וזה בעצם מסביר את כל העובדה שאדם נברא בגן עדן. הפור שהוא נברא בגן עדן, הוא נברא באיזשהו גן. למה אנחנו קוראים לעולם הנשמות באותו שם של המקום שבו נברא האדם הראשון? עולם הנשמות זה מקום לנשמות. האדם הראשון נברא עם גוף באיזשהו מקום. אז איך אפשר בכלל? עולם הנשמות זה מושג רוחני, מופשט. והמקום שבו נברא האדם הראשון חייב להיות דבר מאוד מוחשי. זה חייב להיות איזשהו אזור גיאוגרפי על כדור הארץ. זה לא ייתכן אחרת. אז למה קוראים לשניהם באותו שם? אז לפי איך שהרמח"ל מסביר כאן, ולפי איך שהרמב"ן רומז את זה בבראשית, שהאדם, כשהוא היה באמת באיזשהו מקום בכדור הארץ, ונשמתו בתוך גופו חוותה את כל ההשגות ואת כל הגילויים העליונים, שעכשיו אפשר לקבל אותם רק בגן עדן, רק בעולם הנשמות. והגוף לא הפריע. להפך, הגוף השתתף. כשהוא חטא, אז השתנה מצב התודעה שלו, ואז כשהוא בתוך גוף, הוא לא יכול לחוות את אותם גילויים נעלים, וכדי להגיע לאותו מקום, הוא חייב, במרכאות כפולות, למות, כלומר להיפרד מהגוף, לשיר את הגוף, כי עפר אתה ואל עפר תשוב, לכן זה נאמר מיד אחרי החטא, ואז הוא יכול לזכות לקבל את מה שהוא היה מקבל בתוך גוף, אם הוא לא היה יורד מדרגתו. ככה משמע ברמב"ן, וככה משמע מהרמח"ל כאן.
מה אתה אומר? שבשמות
הקודם שהנשמה
יש גם פטירה שיכולה
לספר. אז הנשמה יכולה לסחוף איתה את הגוף אל עבר המחוזות שלה.
לא רק לאדם
הראשון,
גם
לכוונה שלה. כן. הטבע של הנשמה הוא אותו טבע, הוא לא השתנה. עכשיו הגוף יותר עיקש. אז זה פחות קורה. אז זה היה קורה ספונטנית. זאת אומרת, היה לבן אדם את האפשרות הבחירה אד-הוק. אם הוא היה רוצה ללכת בכיוון רוחני, אז הגוף היה הולך איתו. הגוף לא עמד נגדו. הכל תלוי בבחירה של האדם. היום אנחנו יודעים שיש לנו בחירה ככה, יש לנו בחירה במעשים, יש לנו בחירה בדיבור. קצת פחות, זה לא כל כך, הרבה פעמים אנחנו מדברים, ורגע אחרי זה חושבים, אוי, חבל שאמרתי. מדברים ספונטנית, אוטומטית, אבל יש בחירה בדיבור. יש בחירה במחשבה. איך יש בחירה במחשבה? המחשבה שעולה ספונטנית, אין לנו בחירה. אבל יש לנו בחירה רגע אחרי. אם עולה מחשבה שהיא לא, שאנחנו לא חפצים בה, אנחנו יכולים להשיח את הדעת, אפשר לקחת ספר ולקרוא, עם מחשבה מטרידה. אז יש לנו בחירה מסוימת במחשבה. יותר קשה זה הבחירה ברגשות. יבוא למישהו ויגיד לו, תשמע, אתה צריך לאהוב את השכן שלך. אז יש לו בעיה. יש לך בחירה, אתה בן אדם, אתה אוהב אותו. זה לא הולך כך. זה ייקח כמה שבועות של תרגום, שהוא יצטרך לתרגם קודם כל, לתרגם, לראות בדמיון, בן אדם אחר, לא את השכן, מישהו שהוא באמת אוהב אותו. ונחשוב עליו ולפרגן לו, שיהיה לו טוב ושיהיה לו כל... אחר כך לקחת בן אדם מספר שתיים, שהוא לא אוהב אותו, אבל הוא גם לא סולד ממנו, כמו מהשכן. השכן הרי זה, השכן עושה הרי את כל הצרות שבעולם, וכל הצרות באים מהשכן איתם. אז למצוא, ודאי שזה סתם דוגמה, אז למצוא בן אדם שהוא כזה נוטרלי, ולהרגיש אליו ככה וככה, ולקח עוד כמה שבועות, ואחר כך, בקושי, בקושי, אפשר להכניס את זה בן אדם שהוא דורף לי כל הזמן על היבלת של האגו, ותופס לי את המשבצת בדיוק, ומאפיל עליי וכל זה, ואני לא סובל אותו, אז לקחת אותו ולהכניס אותו לתוך אותו תרגיל, וזהו, בסוף אולי אני אוהב אותו. כן, זה דרך לא על פי תורה, יש דרך על פי תורה, זה דרך אחרת, להתבונן שאנחנו אחים, שאנחנו מאותו שורש, שאנחנו כמו שני ידיים של אותו גוף, זה דרך יותר עמוקה, אבל כל פעמים איך שלא יהיה, זה לוקח הרבה זמן. אין לנו בחירה ברגשות, לרגע לרגע, להחליף את הרגשות שלנו. שאומרים, אהבת את השם אלוקיך, אהבת לרעך כמוך, אהבתם את הגר, וכל המצוות האלה ש... זה כיוון די, זה כיוון, זה קריאת כיוון, זה כיוון, תתחיל עכשיו ללכת בדרך שתביא אותך בעוד כמה חודשים לקיום המצווה. בזה יש בחירה, לעשות את הפסיעה הראשונה עכשיו יש בחירה. אבל אי אפשר את התוצאה לקבל מיד. אותו דבר, למשל, אם בן אדם הולך לו קשה עם לימוד תורה, דוגמה. לימוד תורה זה לימוד קשה, לפעמים זה מורכב המון פרטים, וזה קשה לו. עכשיו, אי אפשר להגיד לו, תשמע, יש לך בחירה, אתה... הנשמה שלך והתורה זה שתי החיות תאומות, ואתם חייבים להתמזג, אי אפשר. קשה לו. רק מה, הוא יכול להתחיל קצת, עוד להתקדם, עוד טיפה, עוד טיפה, עוד טיפה, בסוף הוא יגיע. אז אנחנו רואים שהבחירה אצלנו היא לא... להפך, ככל שעולים יותר גבוה ברובד יותר עמוק בנפש, אז יש פחות בחירה. וככל שנמצאים בפריפריה, יותר בחוץ, יש יותר בחירה. אצל אדם הראשון היה לו בחירה על הכל. היה לו שליטה, עכשיו צריך להבין את זה גם למה, זה כבר סיפור. על אברהם אבינו, כתוב במדרש, שהיה לו שליטה על ריש מם גימל איברים, טוטלית. על חמישה איברים לא היה לו שליטה. והקדוש ברוך הוא, כשהוא קרא לו אברהם, הוא הוסיף לו, היי, הגימטריה של אברהם זה ריש מ"ג. אברהם זה ריש מ"ם וא' וב'. וזה מופיע במדרשים. וכשהקדוש ברוך הוא נתן לו את ה-היי, אז הוא הפך להיות רמ"ח, ואז היה לו שליטה על כל הרמ"ח איברים. עכשיו, מה זה נקרא שליטה על כל הרמ"ח איברים? אני אנסה לחשוב קצת, אז זה נקרא ככה. שאם עכשיו יש רעש בחוץ, והרעש שזה מפריע לי, אז אני אסליק את השמיעה מהאוזן. זה מדהים. איך אפשר? אנחנו לא מבינים איך אפשר להיות אחד כזה. מה באמת המשמעות של זה? יש איזו משמעות מאוד עמוקה. כשאני אומר אני רוצה, אני רוצה, אז מי זה אני? באיזה רמה אני הזה שאומר אני רוצה, באיזה רמה הוא נמצא? איפה הוא נמצא? אז הוא נמצא בדרך כלל אחרי ככה, שיש לו כבר מצב נתון. אני מדבר עכשיו על עצמי. יש לי מצב נתון, יש לי ראייה, אין לי ראייה שש. השמיעה שלי, אתם ראיתם איך שהיא עובדת. ובכוחות יש לי כך וכך. עכשיו, אם זה, אם כל המצב הנתון הזה, אני מתחת למצב הנתון הזה. זה מצב נתון שאני לא יכול לשנות אותו. אני לא מגיע למקום שבו אני מרגיש שאני יוצר את המצב הזה. זה אני לא, אני לא שם. אני מקבל את המצב, אז אני יכול לרצות להשתמש במה שיש לי. כן? אני לא יכול לחדד את השמיעה, ואני לא יכול לסלק את השמיעה. את שניהם לא. אבל אם הייתי, הרי יש דרגות בנפש שהן יותר גבוהות, שאני פשוט לא מודע להן. דרגות פנימיות שבה הנפש רוצה בכלל, היא רוצה, אנחנו אומרים על כוחך אתה חי, ועל כוחך אתה מת. ועל כל הדברים האלה, מה קורה שכוחך אתה חי? לוקחים את הנשמה, כתוב המפרשים שם, שאצל בעל שכל, על כוחך הכי גדול זה כשמשכנעים אותו הגיונית. זה לא ללכת עם מקל, לתת לה על הראש. לתת למישהו עם מקל על הראש, זה לא נקרא, זה לא משכנע, בן אדם הגיוני לא משתכנע מזה שנותנים לו מכות. אם מסבירים לו, משתכנע. הנשמה היא מאוד הגיונית, אז לכן מסבירים לה כמה טוב להיכנס לגוף ולרדת למטה. היא לא רוצה, אבל היא משתכנעת, אז היא מסכימה. זאת אומרת, שיש מין נקודת רצון בנשמה, יש מקום של אני בנשמה, שהוא יכול להחליט אם להיכנס לגוף או לא להיכנס לגוף. הוא גם יכול להחליט החלטות משניות יותר קטנות, אם לשדר לאוזן כוח לשמוע, או לא לשדר לאוזן כוח לשמוע. בהחלט. הוא יכול לסלק את השמיעה מהאוזן. יש לו שליטה. אבל אנחנו לא זוכים להתגלות של הפנימיות הזאת. אנחנו מרגישים רק את הרובד החיצוני. אז ברובד החיצוני הזה, אנחנו מקבלים ואנחנו מתפלאים איך יכול להיות בן אדם שמספרים על יחד מגדולי ישראל, סיפור אמיתי, צצאים שלו סיפור, שהוא פעם התעונן שהוא לא שומע באוזן אחת. אז הוא הלך לרופא. אז הרופאים של פעם היו, זה סיפור כבר לפני 100 שנה, הרופאים של פעם לא היו כמו היום ככה, זה לא רופא קופת חולים, זה רופאים שתחקרו את הבן אדם, את ההיסטוריה. מה היה, מה קרה, מתי זה קרה לך. היה להם הרבה רעיון של גוף נפש ביחד. בלי לקרוא לזה ככה. אז כשהוא התחיל לשאול אותו את השאלות, אז הוא התחיל לצחוק, אותו אחד, הוא אמר, אני לא צריך אותך. הוא שואל אותו, הרופא שואל אותו, מה קרה, למה אתה לא צריך אותי? אז הוא אומר, אני עשיתי זה לעצמי. אני למדתי ועסקתי בדברי תורה, ובחדר סמוך הרישו, אז אני סילקתי את השמיעה מהאוזן. זה מעשה שהיה. ואחר כך שכחתי שעשיתי את זה לעצמי. צריך ללכת בדרך הטבע, אם יש איזה משהו לא בסדר, צריך ללכת לרופא. וזה קורה כל הזמן. ישבנו פעם ולא בסיפור המעשיות של רבי נחמן, ויש שם קטע צרפתי משוגע שמדבר לעצמו, ונכנס בן אדם מצרפת, וכולם, ומכירים אותו, וכולם מגלגלים לצחוק, הוא לא יודע מה קרה שנכנס כולם לצחוקים. ואחרי שהסבירו לו, הוא עצמו צחק עוד יותר. הוא קורא כל הזמן, הדברים האלה, הקדוש ברוך הוא כל דבר שם במקום, בדיוק. על כל פנים, זה סיפור, הוא אמר, הוא שכח. הוא סילק את השמיעה מהאוזן, הוא שכח אחר כך. הוא שכח שהוא עשה את זה לעצמו, הוא עשה את זה לעצמו, שהוא לא צריך אופן. אז זאת אומרת שהיו לפני 100 שנה, היו עוד אנשים כאלה. אז כשאנחנו שומעים על אברהם אבינו, זה לא מובן, זאת אומרת, לנו לא מובן, סיפורים כאלה נשמע, זה סיפורי בבא סאלי, שהם ניסים ונפלאות. זה לא נס. זה הטבע האמיתי של האדם. הנס הוא שאנחנו לא יכולים לעשות את זה, זה הנס הפלא. זאת אומרת, האדם הראשון, איך שהוא נברא לפני החטא, הוא היה במצב הזה שהיה לו בחירה טוטלית על הכל, כי הוא היה בתוך הגרעין של ההוויה שלו, הוא לא היה בחיצוניות. משם הוא יכל לשלוט על הכל. אחרי שהוא חטא, הוא נפל, הוא ירד. כמו אחד, בן אדם ער שנרדם. עכשיו הוא בתוך הלום. יש לו איכויות אחרות לגמרי.
אבל איך זה שיש לו בחירה? אם הוא באיזון הזה, בין הטוב והרע בדיוק, ובאיזון גם האנכי,
כן.
בחיבור שלנו, ממש באיזון
מושלם,
מושלם כן. גם בין השמיים, בין כן, השמיים
כן,
והרבה.
כן.
זאת אומרת, יש משהו מאוד מדויק, אנחנו צריכים להיות שם. אז אם יש לו בחירה, הוא עלול לצאת מהמקום המדויק.
לא, הוא לא יוצא. הבחירה שלו זה לאן הוא מסתכל. זה לא לאן הוא יוצא. במקובלים אומרים שחטאו של אדם הראשון היה, זה בשפת הקבלה, שהוא הסתכל במקום הקליפות. כמו ילד קטן שמתחיל להסתכל יותר מדי על הממתקים, אז אתה יודע שכבר ייקח אותם. זאת אומרת, דיברנו על זה פעמים קודמות, שבן אדם נמצא במרצף חשוך, אז הוא מתפקד כמו בן אדם עיוור בפועל, אבל הוא לא בן אדם עיוור. הסביבה לא מספקת לו גירויים, הוא לא יכול. האדם הראשון היה בסביבה, הוא היה בדיוק באמצע, אז הסביבה שלו הייתה הכל. עכשיו זה תלוי איזה, לנו יפנה תשומת ליבו. ויש אור החיים בחומש שאומר שהאדם הראשון יכל לעלות ולרדת בעולמות. זאת אומרת, הוא יכל לבחור בתודעה של איזה עולם להיות. אז צריך להבין יותר את המושג אדם. המושג אדם זה אדם אל העליון. נדמה לי שהרב הירש כותב את זה, הוא אומר שזה לא נכון לומר שהאדם נקרא בן אדם בגלל האדמה. האדם נקרא לאדם בגלל הדמיון לבורא, והאדמה נקראת על שם האדם כי היא ביתו של האדם. הוא הופך את העסק. אנחנו בדרך כלל אומרים שהאדם נקרא על שם האדמה כי הוא לוקח משם. והאדם לא נלקח מהאדמה, גופו נלקח מהאדמה. אבל האדם זה לא רק הגוף. הרב הירש, אם אני זוכר נכון, את לא מכירה? יש חמישה חומשי תורה עם פירוש שלו, משהו נפלא.
אבל לא רק לאדם
הראשון
לשאול, יש את האפשרות
כאילו
להיות באיזה עולם, גם
לנו,
גם לנו.
זה בדיוק כמו שדיברנו קודם, יש לנו גם אפשרות להתחיל לאהוב את השכן, רק זה לוקח הרבה יותר זמן. הבחירה היא בחירה איטית, היא בחירה שכמו בפתגם הסיני, שהמסע הכי ארוך מתחיל עם צעד אחד ויחיד. אז הבחירה שלנו לעשות את הצעד האחד ויחיד, ואחרי זה לעשות עוד צעד, ולא להתייאש, זה יכול לקחת כל החיים. אבל אז הבחירה הייתה מושלמת. הברכה שהשם נתן לאדם ויברך אותם אלוקים, זה גם פירוש של הרב הירש. שמעתי שבדרשות של רבי נשחי זה כתוב, אני לא יודע, לא ראיתי זה בפנים, שכל ברכה שמופיעה במעשה בראשית, אז זה שלטון. יש שלטון לבעלי חיים על הצמחים, ושזה אצל הבעלי חיים מופיע הברכה. יש ברכה לאדם שזה שלטון של האדם, ויש את הברכה של השבת. בשבת השלטון עובר אל השבת, האדם אסור לעשות מלאכה. אנחנו מסביר את הרעיון של השבת. אבל כל פנים, הנושא של השלטון של האדם מקבל עכשיו משמעות, כפי שהרמח"ל אומר כאן, מקבל משמעות הרבה יותר חזקה. ונוסף לכך, תיקחו גם בחשבון שהנשמה הייתה סוחפת איתה את הגוף, ואז היא יכול לזכך את הגוף עד אין קץ, וצריך עוד הרבה לדבר על הגוף. אנחנו נראה זה בהמשך אולי. וכי הגוף יש לו פוטנציאל מאוד מאוד עמוק. אנחנו מסתכלים על הגוף כאן כאילו כזה נמבר 2, אבל יש סוד בתוך הגוף שהוא לא פשוט בכלל, לא רק בגוף, גם במינרל, בכל דבר. אבל כל פנים, העניין הזה היה מתגלה, היה זוהר, הגוף היה זוהר, הנשמה הייתה מגלה את הפוטנציאל שיש בגוף. הנשמה זה, בוא נגיד מה שרציתי להגיד קודם, בעצם אדם, מה מתכוון הרב הירש במקום? זה שהוא הופך את המילה אדם, שזה לא נגזר מהאדמה, רק האדמה נגזרת ממנו. האדם הוא בעצם הנציג של הבורא עלי אדמות, ככה אפשר לומר. למרות שזה לא יפה לדבר ככה, מה שהקדוש ברוך הוא לא צריך נציגים. אבל היחיד, אם נשים לב, היחיד שיש לו בחירה אמיתית, זה רק האדם. ולכן הוא דומה לעליון. וככה אלוקים ברא אותו. עכשיו הוא לקח, עם הבחירה שלו הוא לקח ונצמד לשלילה, אז הוא נשאר תקוע שם. כשהוא נשאר תקוע, עכשיו ההחלצות שלו לוקחת כך וכך אלפים שנה. עכשיו בשלבים של ההחלצות נפרדו ישראל ואומות העולם, לא בשורש. זה כבר הופך את העניין להתחיל להיות מובן. אחר כך נראה מה זה אומר. אנחנו יודעים שמהנשמה יש הבדל, אז תכף נראה איך שהוא מסביר את זה.
זה לא כך שונים, זה לא עד כדי כך שונים.
יש כמה שלבים בתיקון העולם לעתיד לבוא, שזה נקרא בפי חז"ל, נקרא נראות המשך ותחיית המתים, שההבדל, יש כמה שיטות איך להסביר את זה, אבל ההבדל העקרוני בין שניהם זה שימות המשיח זה תיקון של עם ישראל, ותחיית המתים זה תיקון העולם. ותיקון העולם זה תיקון של כולם, גם של הדומם וגם של הצומח וגם של החי, ממש של כולם. עכשיו יש דבר נוסף שמעיב כאן על כל העסק. בעצם היה הוא לא יכול לכתוב עוד פרק, במקום לכתוב על ישראל ואומות העולם הוא יכל לכתוב על ישראל ומלאכי מרום. גם ביניהם יש איזשהו הנשמות והמלאכים, יש איזה מין מדידה כזאת שאנחנו צריכים לדעת איפה הם נמצאים, ואנחנו נראה בהמשך, אנחנו נסגור את כל המעגל, אז נראה זה יהיה יותר ברור. בינתיים זה עדיין לא ברור בכלל. בינתיים רק נגענו בנקודה היסטורית. אנחנו יודעים שהאדם הראשון לפני החטא היה משהו אחר לגמרי, ואחרי החטא הוא הפך להיות משהו אחר לגמרי. גם רק בחיצוניות. שום חטא לא יכול לנגוע לפנימיות. זה כלל ברזל, אי אפשר לזוז מזה. את המהות הפנימית שום דבר לא יכול לשנות.
ומה קראת לשלב ההחלצות?
השלב ההחלצות זה לקחת, לחזור חזרה לאותה נקודת ההתחלה, ולעלות מעבר אליה. גם נקודת ההתחלה הייתה רק נקודת פתיחה, עם תקווה לעלות יותר גבוה. עכשיו במקום לעלות יותר גבוה נפלנו יותר נמוך. עכשיו השלב ההחלצות זה קודם כל לחזור לנקודת ההתחלה ולעלות מעבר אליה. באמת זה, יש הרבה דברים שהם שלבים והם מופיעים בפרשנות כדעות, זה דבר יפה. הנה ישכיל עבדי וירום ונישא וגבה מאוד, זה פסוק בישעיהו, נכון? ככה נדמה לי. ושם מדובר על משיח. ככה חז"ל אומרים שמדובר על מלך המשיח. והמילה מאוד זה אותיות אדם. וחז"ל דרשו שהוא יהיה גבוה יותר מהאדם הראשון. אבל שם יש שתי דעות. יש דעה אחת שהוא יותר גבוה מהאדם הראשון אחרי החטא. והוא יגיע לדרגה של אדם הראשון לפני החטא. ויש דעה שהוא יהיה גבוה מהאדם הראשון לפני החטא. וזה מתבקש, כי הרי האדם הראשון לפני החטא נברא כדי להגיע לדרגה יותר גבוהה. הוא לא נברא כדי להישאר באותו דבר. תמיד ירידת הנשמה זה ירידת צורך עלייה. איכשהו הנשמה של האדם התלבשה בגוף, למרות שאין לו מדרגה כזאת גבוהה. והוא ירד כדי לעלות יותר גבוה. אז מוכרחים לומר שמי שמגיע לנקודה הזאת, ואחרי שהוא כבר יודע את כל ה... הוא יודע לאן אסור להסתכל, אז בוודאי שעכשיו הבחירות שלו יהיו טובות, ועכשיו הוא יעלה יותר גבוה. אז לא יכול להיות שישאר שם תקוע. רק זה מוצב כשתי דעות כדי להסביר לנו שזה עובר בשלבים. קודם צריך להגיע לשם, ועל ידי שמגיעים לשם אפשר משם לעלות יותר גבוה, כי מקבלים חזרה את, את הבחירה, את הפוטנציאל שהיה לאדם הראשון. אז זהו, בוא נחזור לטקסט הזה שיש לנו. אנחנו הפסקנו פה איך שהוא כותב מרבירה מעניין זה בחלק א' פרגים. ומדרגת האנושיות לפי המצב ההוא הייתה מדרגה נכבדת מאוד, ראויה למעלת רמה נצחית כמו שזכרנו. כן, ראינו את זה. ואילו לא היה חוטא, היה משתלב ומתעלה עוד עילוי על עילוי. והנה באותו המצב הטוב היה לו להוליד תולדות, אם הוא היה נשאר במצב הזה ועולה בעילוי אחר עילוי ומוליד ילדים, אז מספר משוער כמה תולדות שהיה מוליד לפי מה ששיערה חוכמתו יתברך שמו, על פי אמיתת מה שראוי לשלמות הנהנים בטובו יתברך שמו, והיו כולם נהנים ממו בטוב ההוא. ואומנם התולדות האלה שהיה ראוי שיוליד נגזרו ושוערו, זה הכל היפותטי, אם אדם הראשון לא היה חוטא, נגזרו ושוערו מלפניו יתברך שמו משוערות בהדרגות מיוחדות. פירוש שיהיו בהם ראשיים ונטפלים, שורשים וענפים. זה כמו, כמו בבוטניקה, כמו בביולוגיה, כמו בכל דבר. העולם ככה בנוי, שהוא מורכב מהמון פרטים, אבל כל הפרטים בעולם מאורגנים בתוך מבנה. ובמבנה יש היררכיה. נמשכים זה אחר זה בסדר מיוחד, כאילנות וענפיהם. ומספר האילנות ומספר הענפים, הכל משואר בתכלית הדקדוק. זאת אומרת, כולם היו בדרגה של קדושה. כמו שיש 12 שבטי יער וכולם קדושים. והנה, בחטאו, ירד מאוד ממדרגתו, ונכלל בו מן החושך והאחירות שיעור גדול, כמו שזכרנו. זה מופיע בצורה מאוד ציורית בספרי קבלה, על, על זה לעומת זה עשה אלוקים. יש שם תיאור, שכשאדם הראשון קרה בגן עדן, אז מסתובב מולו איזה מין דמון, איזה ישות דמונית, איזה מין ישות רוחנית טמאה, שנמצאת שם גם כן. וכמו שהאדם הראשון כלולים בכל התולדות שלו, כל מה שהוא כותב כאן כהיפותזה, זאת אומרת, הם בסוף לא ככה הם, לא ככה הם נולדו. אבל הוא השורש של כולם, הוא האבא של כולנו. כמו שהגוף שלו הוא פוטנציאל לכל הגופות, אז נשמתו היא הפוטנציאל לכל הנשמות. אותו ישות רוחנית טמאה שמסתובבת מולו, או בבחינת זה לעומת זה, היא פוטנציאל של כל ה... של כל הטיפוסים, כמו בלעם והמלאק וכל יתר וכל החבורה הזאת, של כל הלא סימפתיים שיש בעולם, שחושבים רק על עצמם ורוצים לבלוע את כולם, ופשוט בתוך השם שלהם, בלעם והמלאק, ותחשבו קצת על השמות. טוב, אז מה קרה מתי שאדם הראשון חטא? נכנס בו אותה פרסונליות טמאה, נכנסה בקרבו והתערבה בתוכו. וכל נשמה שהייתה בפוטנציאל בתוכו קיבלה את תמונת ראי מהצד הלא טוב. זאת אומרת, יש נשמתו של יעקב או של ראובן או של מישהו היה בתוכו, הוא יוצר לה את האנטיתזה. כן? יכול להיות שבגלל זה יעקב ועשיו היו צמד ויצחק וישמעאל, אנחנו לא יודעים. אצלם זה נפרד, בשתי גופות. אבל אצלנו יש מזה יצר טוב, יצר רע, יש נטייה לכאן, נטייה לכאן, הכל בגלל מה שקרה באותו רגע. עכשיו, ממילא התולדות שנולדים עכשיו, הם לא נראים אותו דבר כמו התולדות שהיו אמורים להיוולד, אם זה לא היה קורה. זה מה שהוא רוצה לומר כאן. עכשיו, כמובן שהציור הזה זה מטאפורה, זה לא הסתובב שם מישהו, אבל ככה הם מדברים בשפה הזו. יש מקובלים שבחרו את... שפה הציורית בשביל לתאר רעיונות. וכלל המין האנושי ירד ממדרגתו ועמד במדרגה שפלה מאוד, בלתי ראויה למעלה הרמה הנצחית שהתעתד לה בראשונה, ולא נשאר מזומן ומוכן אלא למדרגה פחותה ממנה פחיתות רב. עכשיו הפוטנציאל שלו זה נקרא מזומן ומוכן, היכולת היא הרבה יותר נמוכה. ובבחינה זאת תמיד תולדות בעולם, כולם במדרגה השפלה הזאת שזכרנו. ואומנם אף על פי כן, לא חדל מימצא בכלל מדרגת המין האנושי מצד שורשו האמיתי בחינה עליונה, מן הבחינה שהיה המין הזה אז בזמן קלקולו. בחינה עליונה, סליחה, לא קראתי נכון. בחינה עליונה מן הבחינה שהיה המין הזה אז בזמן קלקולו. ולא נדחה אדם הראשון לגמרי, הטוב נשאר. שהוא אומר, הטוב לא זז ממקומו,
אבל הוא ירד מדרגה,
הוא ירד מדרגה, אבל הטוב נשאר. מה, איך אפשר להסביר את שני הדברים האלה? זה בדיוק, זה כמו שניקח, נסתכל על בן אדם. מישהו נתן פעם משל שבן אדם זה כמו בצל, יש בו המון שכבות. עכשיו, תלוי איפה הבן אדם, כשהוא אומר אני, מה הוא מרגיש. אז יש לפעמים שבן אדם כשהוא אומר אני, אז הוא מרגיש, כן, מישהו דורך לי על הצבעות של הרגל, אז אני אומר לו, למה אתה דורך עליי? הוא דורך עליי, הוא דורך על הצבעות של הרגל שלי. יכול להיות מישהו אחר שמבזים אותו ודורכים עליו, כן, מבחינה מנטלית. אז הוא אומר, למה דורכים עליי? כולם דורכים עליי. אבל האמת שלא דורכו עליו, דורכו על הכבוד המדומיון והטיפשי שלו, לא דורכו עליו. עליו אי אפשר לדרוך. וכן הלאה. זאת אומרת, הבן אדם הראשון תקוע בגוף, אז הוא קורא אני לאצבעות שלו. הבן אדם השני תקוע בכבוד, אז הוא קורא אני לכבוד שלו, דורכים עליי. וכל אחד תקוע במקום אחר. עכשיו, אם בן אדם נמצא במקום, אם, זאת אומרת, כשבן אדם יורד, זאת אומרת שהתחושת העני שלו זזה כלפי הפריפריה. בפנים השכבות הפנימיות נשארו. ולעלות, זאת אומרת שהוא חוזר חזרה לפנימיות. בצג יש לו עוד עניין יפה, כשהם קלפים עד הסוף לא מוצאים בסוף שום דבר. זה הביטול. אז כשהוא מגיע לפנימיות הכי גדולה, אז הוא צועק, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אתה לבדך ואין זולתך, וכמו שאומרים, אנחנו אומרים תפילת שבת, אין ארוך לך ואין זולתך, אפס בלתך. אבל זה כבר מדרגה מאוד גבוהה, נביאים זכו לזה, רוח השם דיבר בי ומילתו הלשוני, זה אני לא מדבר בכלל, רוח השם דיבר בי. דוד המלך, אלה דברי דוד האחרונים, זה לא כל אחד זוכר, אבל על כל פנים, מישהו פעם אמר, שלכן קוראים לזה מוסר, ללימוד המוסר, בגלל שהלימוד הוא להסיר את ה... כמו בבצד, לקלף, להגיע לפנימיות. אבל אפשר גם בלי לקלף. עצם העובדה שהאני נודד, זה לא דווקא כילוף, הכל נשאר אותו דבר. רק אני לא מזדהה עם החיצוניות, אני מזדהה עם משהו יותר פנימי. האדם הראשון ברגע שהוא חטא הוא הזדהה עם החיצוניות, אז כל מה שפנימי נעלם ממנו, ולכן הוא גם איבד בחירה בהרבה דברים. כמו שאמרנו קודם, למה אנחנו לא יכולים לסלק שמיעה מאוזן? כשסלק שמיעה מאוזן צריך להכניס אצבעות, אי אפשר להגיד עכשיו אני לא שומע. למה? כי אני מתחת לשמיעה, האני שלי הוא בשכבה חיצונית. אבל אם אני עולה למקום יותר פנימי, אני מזהה את הנקודה שלי שאני רוצה להמשיך את השמיעה לאוזן, אז אני גם יכול לעצור את זה. אדם ראשון ירד, אז זה מה שהוא אומר, הפנימיות נשארה, הטוב נשאר, רק הוא לא שם, אבל הוא יכול לחזור, כי זה הוא, זה לא נשאר אצל מישהו אחר, זה נשאר אצלו. כשאני שמעתי את זה, חשבתי כמה דברים אפשר ללמוד מבצל. אז זה משהו נכון. ולא נשאר מזומן ומוכן אלא מדרגה פחותה ממנה פחיתות רב, ובבחינה הזאת עלית לדוד בעולם, כולם במדרגה השפלה הזאת שזכרנו. אז זה קרה לנו. אמנם אף על פי כן לא חדל מיימצא בכלל מדרגת המין האנושי מצד שרשו האמיתי, בחינה עליונה מן הבחינה שהיה המין הזה אז בזמן קלקולו, ולא נדחה אדם הראשון לגמרי שלא יוכל לשוב אל המדרגה העליונה. הוא יכול, אבל זו עבודה קשה. אבל נמצא בפועל במדרגה השפלה ובבחינה כוחנית אל המדרגה העליונה. בכוח הוא יכול להגיע למדרגה העליונה. בבחינה כוחנית זה לא רק בכוח. זאת אומרת, בכוח יחסית ובפועל. בפועל הוא במדרגה הנמוכה עם יכולת לעלות, אבל כדי לעלות הוא כבר צריך לעשות שינוי בעצמו. קודם כשהיה בנקודה הפנימית של ההוויה שלו, אז הוא יכול לעלות לאן שהוא רוצה בלי לעשות שום שינוי. כי הפנימיות של האדם היא מכוונת לפנימיות של כל המדרגות הכי עליונות. ברגע שבתוך החיצוניות שלו, אני רוצה שתבינו את הנקודה הזאת, יש כאן נקודה בלשון הקבלה, זה נקרא השתלשלות הכתרים זה מזה. אני לא יודע בדיוק, פעם מישהו הסביר ככה, נגיד ילד קטן שהוא בן מלך, בוא נחזור לראש של מונרכיות כמו שהיה פעם. הילד הקטן הזה הולך לבית ספר, ובזמן הקדום, אם זה היה באנגליה, הוא בטח חתך מכות בכיתה וכל זה. אחרי שהוא הופך להיות מלך, המורה שלו יעמוד בימה ופחד ליד הדלק בשביל להיכנס לראות את המלך. אז מה קורה? אז זאת אומרת, יש מעלה לילד שאין לה המורה כבר כשהוא ילד. מה המעלה שלו? יש לו דם כחול, כן? הוא הבן של האבא. למורה יש את כל המעלות של ההתפשטות, שחוץ מהנקודה, זאת אומרת, שכל יש לו, ידע יש לו, נימוסים, יש לו הכל, יש לו כוח, הוא גדול, יש לו מקל, אבל לילד יש נקודה, בנקודה הילד הרבה יותר גבוה, והנקודה הזאת שמה אותו על כיסא המלוכה. אז כבר כשהוא קטן, עכשיו אם ניקח את המשל הזה, אפשר להבין דרך זה הרבה דברים. ניקח למשל בן אדם, או ניקח מלאכים. המלאכים הם שייכים לחיצוניות העולמות. המלאכים הם שלוחי השפע, הם נערי השליחויות של, של, של הבורא. הם שייכים לחיצוניות העולמות, הנשמות שייכים לפנימיות העולמות. לכן יש, מצד אחד יש להם בחירה, מצד שני הם יכולים לרדת עד לגוף. המלאכים כשהם ירדו לגוף, כתוב במדרש סיפור ששם חזאי ועזאל, כתוב שהם לא החזיקו מעמד. מה? עוזה ועזאל, אני לא זוכר, יש שתי גרסאות או שזה שני סיפורים, אני לא זוכר, לא יודע, הרבה זמן לא הסתכלתי על זה. יכול להיות שזה עוזה ועזאל, לא יודע, בכל פנים הם לא החזיקו מעמד. כי כדי להחזיק מעמד במקום כל כך נמוך, צריך להיות בשיא הגמישות, שלהיות במקום הנמוך ולא להיפרד מהשורש. וזה יש רק לפנימיות, לחיצוניות אין את הגמישות. והנקודה שהאדם, עכשיו ככה, אדם יכול לחיות בתוך החיצוניות שלו, ואז הוא באמת לא מחזיק מעמד. אנשים נופלים, רק המלאכים נפלו, זה לא פייר להגיד ככה. גם אנשים נפלו. כשאדם נמצא בחיצוניות שלו, אז הוא לא מכוון לכוח המיוחד שיש. כשהוא נמצא בתוך הפנימיות שלו, אז כאילו, זה כמו נפתח מפתח. איך עובד מפתח יל? איך זה עובד? יש שם, אנחנו רואים על המפתח, רואים את העליות וירידות, כן? את הגלים שיש עליו. מה זה עושה? כשמכניסים את המפתח, למה הלשונית משתחררת החוצה מתי שמכניסים את המפתח? היא מזיזה בפנים את הדברים שהרווחים יעמדו אחד מול השני, וכשכל הרווחים של כל אוכיות הנחושת עומדים אחד מול השני, אז מנעול קיטבק כזה, כן? שמה תופס אותו? תופס אותו בליטה של נחושת. עכשיו, ויש הרבה, יש הרבה חלקים של נחושת. אחד לא, הרווח של זה לא מכוון כנגד הרווח של זה, אז תמיד יש בליטה שעוצרת אותו. אבל ברגע שאתה מכניס את המפתח, אתה מזיז את הכל, וזה מתוכנן ככה שאז ייווצר שהרווחים יהיו רווח מול רווח. זה המושג של מפתח. הוא פותח רווח. הוא לא פותח את המנעול, הוא פותח בפנים משהו. האדם הוא בעצם המפתח של כל העולמות. הדעת. הדעת נקרא בזוהר הקדוש מפתח. אדם שהוא בר דעת, והדעת זה ההוויה הפנימית של האדם. הדעת זה לא השכל. זה משהו הכי עמוק שיש לאדם. זה משהו... קשה לתרגם את זה לשפת היום יום, מה זה דעת. יש בתורת חב"ד, יש באיזה מקום, באחד הספרים, יש ארבע מאמרים ארוכים וקשים, מה זה דעת, ובסוף כתוב שאפשר להסביר את זה. המושג המדויק של דעת בנפש, זה אפילו שאלה גדולה אם בין העשר ספירות הוא נמנע או לא נמנע, כן? כי אפשר לספור קטר חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, אם דלג על הדעת בכלל. הדעת זה כוח נעלם שלא תמיד סופרים אותו כי אפשר להשיג אותו. אז אם הדעת נקרא מפתח, הוא פותח את הלב שלנו, אבל הוא גם מפתח לכל העולמות העליונים. אם בן אדם נמצא בתוך הנקודה של הדעת, אז משם הדרך פתוחה, כי אם הוא בתוך הפנימיות שלו, הפנימיות שלו מכוונת אל כל העולמות, אל כל עולם אל הפנימיות. יש איזו דוגמה, עוד דוגמה שאפשר לתת לזה, חוץ מהדוגמה של המפתח, יש דוגמה יותר חזקה, דוגמה של מחרוזת. יש על האבנים, אבנים יפות או חרוזי זכוכית, לא משנה מה, אבל שבכל אחד יש חור במרכז, ומשחילים את החוט דרך החור, ובצורה כזאת כולם מתאחדים. עכשיו, החור, הנקודה, מה שיפה זה שבמקום שיש חור, האבן לא נמצאת. יש שם עין. יש איזה חוט, יש בקבלה, יש מושג של חוט, מי שלמד פעם את המושגים האלה, זה מין... קרן אור שהיא עוברת דרך כל העולמות, בכל עולם היא פוגעת בנקודה הכי פנימית, בנקודה שפה בו הוא צועק אני לא קיים, קיים רק השם יתברך. זה החור שדרכו עובר החוט הזה. וזה מה שמגיע עד האדם לדעת שלו. הדעת זה החלל שיש בתוך האדם. ושזה כל כך קשה להסביר אותו. כי הוא לא משהו, הוא לא משהו. לא, הוא לא אני. שזה השכל שלנו, האינטלקט לא יכול להגדיר אותו. זה מדרגה של ביטול. אז לכן ככה, אם הבן אדם היה, כשאדם היה לפני החטא הוא היה שם, אז בשביל אפשר להבין עם זה את הכל, אפשר להבין מה שאור החיים הקדוש אומר שהוא יכל לעלות ולרדת. ברגע שהוא חטא, הוא זז הצידה משם. וכשהוא זז הצידה משם, אז נולדים לו תולדות כאלה. אבל בתוך התולדות האלה יש את הנקודה של הדעת, אלא שהם לא מודעים לדעת. אבל הם יכולים לחזור. ברגע שבן אדם חוזר, ויש כאלה שתקנו את חטאו של אדם הראשון. הארי הקדוש כותב על חברו של רבי פנחס בן יאיר. מוכר הסיפור, מה שהיה שם. רבי פנחס בן יאיר היה חמור שלא רצה לאכול משהו שלא הפרישו ממנו מעשרות. הוא חזר מהדרך אחרי הרבה זמן, הוא לא רצה לאכול, פחדו שימות, הלכו לרבי פנחס, אמרו לו, אמרו, היא מחמירה על עצמה, העלובה זו מחמירה על עצמה, זה היה חיוב מעשרות מדרבנן משהו, והחמור הזה לא אכלה. אז הארי הקדוש כותב, באחד מהספרים שלו, זאת אומרת רב חיים ויטל, כותב בשמו, שלפני חטאו של אדם הראשון, בעלי חיים היו ברמת תודעה כזאת, שאנחנו היום אין לנו מושג לרמה שלהם, לרמה של בעלי חיים, של חמורים ושל סוסים. וכך יהיה לעתיד לו. שיהיה תיקון העולם בתכלית, ושיהיה וגר זאב עם כבש, אז זה לא יהיה סתם איזה נס. אלא שהם יגיעו לרמת תודעה כזאת, שזה פשוט לא יבוא בחשבון אצלם לטרוף. עד כדי כך. זה מה שיהיה אז, וזה היה קודם, והחמורו של רבי פנחס בן יאיר, אני לא שמעתי, לא הבנתי בדיוק למה, לא יודע, אבל יכול להיות שזה היה בזכות קדושתו של רבי פנחס בן יאיר. הוא השפיע כל כך על החמור שלו, יכול להיות שזה סיפור נעלם מאיתנו. הוא זכה להגיע לדרגה של לפני החטא. ואומרים, נדמה לי על רבי שמעון בר יוחאי גם כתוב משהו דומה לזה. עליו, לא על החמורים שלו, אבל עליו זה כתוב. נדמה לי משהו, אני לא זוכר כרגע, אבל היו כאלה שעל יעקב אבינו כתוב. זה כבר בספרות החזלית, כתוב שהוא תיקן את חטאו של אדם הראשון. לא שהוא תיקן את חטאו של אדם הראשון מבחינת כל העולם, אבל הוא תיקן מעצמו. ולכן חזל אמרו, באגדה אחרת, יש ביטוי, שיופיו של יעקב אבינו היה מעין יופיו של אדם הראשון. מה התכוונו להגיד לנו בזה? מה זה יופי? יופי אמיתי זה כש... יופי זה הרמוניה. יופי זה י' פעמים י'. זה התכללות, שכל דבר כלול מהכל, זה היופי. חן זה סימטריה, כמו התג'מל, מי שמכיר את ה... ויופי זה התכללות, זה הרמוניה שלמה. אדם הראשון לפני החטא היה יפה. הוא היה בנקודה של היופי. כי הוא היה בנקודה המרכזית שמשם הוא ראה את הכל, כל דבר במקום שלו. לא היה יכול לעלות בדעתו שזה לא בסדר, שהקרב הזה מסתובב פה, אז זה לא בסדר, צריך להרוג אותו. לא היה יכול לעלות בדעתו רעיון כזה. כי כל העולם היה מתוקן. בכל דבר הוא ראה את הכל. אז, וזה היה יופי של אדם הראשון. ולא רק את כל העולם שלנו הוא ראה בכל דבר, את כל העולמות. הכל היה הכל. זה דבר נפלא. זה יופי אמיתי. מה שאין כן, אחרי החטא לא היה יותר יופי. אנחנו, לגבי האדם הראשון, כתוב כמו קוף עם בן אדם. זה בכלל לא אותו דבר, זה נראה שונה לגמרי. כמו, הירידה שלנו במדרגה לגבי לפני החטא, זה הבדל יותר גדול מה שההבדל בין אדם לבעל חי היום. כך כתוב במפורש. מה? אנחנו באנו אל המוכן, ואולי עשינו שטות שלא קפצנו החוצה מהאדם הראשון לפני שהלך לעשות את זה, אבל רק היינו בפוטנציאל, לא יכולנו לקפוץ החוצה.
אומרים שיש כאלה שכן.
היו כאלה, כנראה שהם היו יותר, הם היו כבר, יכול להיות שהם היו השורשים, לא הענפים. והם היו יותר, הם כבר היו מאובחנים, אז כבר הייתה להם איזושהי יכולת לזוז. היו כאלה שתיקנו את חטאו של אדם הראשון. אז על יעקב כתוב, שהוא תיקן את חטאו של אדם הראשון. אנחנו רואים שזה יכול להיות, רק מה, כמובן שיעקב לא תיקן את זה ביום אחד.
מה? בזכות
האיסורים
שהוא
עבר? לא יודע. אולי זה עבודה. אבל גם איסורים, איסורים לא מזכחים. מה שמזכח את האדם זה איך שהוא מגיב לאיסורים. הקבלה של האיסורים. האדם שלא מקבל איסורים באהבה, אז האיסורים לא יכולים לזכח אותו. הוא סתם טיפה שסובל פעמיים. והנה, נתן האדון ברוך הוא, לפי תולדות ההם שנמצאו באותו הזמן, את הבחירה. עכשיו יש מהדורה שנייה של בחירה, מהדורה יותר נמוכה. עכשיו הוא מדבר לא על היפותזה, הוא מדבר על המציאות אחרי החטא. שהתחזקו והשתדלו להתעלות מן המדרגה השפלה ולשים עצמם במדרגה העליונה. עכשיו יש לנו כל הבחירה שלנו, זה קודם כל לחזור לנקודה הפנימית. יש הרבה מה לדבר על זה. והניח להם זמן לדבר, כמו ששיערה החוכמה העליונה, היא אותו נאות להשתדלות הזה. הקדוש ברוך הוא נתן להם זמן, הוא אומר כאן, הרב נתן יותר זמן, אלא פחות תכף נראה, זה בערך. ולתקן את מה שקיוק כאן אדם הראשון. כי הנה, כל מה שהוא השתדלות צריך שיהיה לו גבול. אחרת, אם נותנים לבן אדם עבודה, ולא אומרים לתוך כמה זמן צריך לגמור את זה, זה הוא לא שיהיה. עכשיו, רק בסוגריים, רציתי לומר, בקשר לכל הנושא של המצוות, בכלל, זה מאוד קשור עם הבחירה. המצוות ובחירה, לפעמים הולך ביחד. כשמסתכלים, יש בכלל בעולם, בואו ניקח קודם דוגמה אחרת. כשמסתכלים על העולם, אפשר להסתכל בשתי הסתכלויות. אפשר להסתכל בראייה שמסתכלים על כל דבר לחוד. על כל דבר לחוד, יש בדיחה מפורסמת, שמישהו הולך לרופא ושואלים אותו לאן אתה הולך, הוא אומר לרופא אוזניים, ושואלים אותו לרופא של איזה אוזן אתה הולך, לרופא של אוזן ימין ולרופא של אוזן שמאל. אפשר להסתכל ככה למציאות, לראות כל דבר בנפרד, ואז מגיעים לטעויות הכי גדולות שיכול להיות, וחוץ מזה גם לא מבינים את המכלול ולא מבינים שום דבר, ומתחילים לעשות הנדסה גנטית בשביל לשנות את העולם, כי לא מבינים כלום, לא רואים מה יש מול העיניים, ופשוט אפשר להרוס את כל המציאות. זה במשל, יש אותו דבר, יש בעבודה הרוחנית, אז אפשר לחלק את המציאות בחלקים, שזה הולך בצורה כזאת, זה באמת רחוק מהדעת. יש מקומות בעולם שזה הולך ככה, קודם כל מחלקים בין אנשים, יש כמרים או נזירים או שתקראו לזה, איך שתקראו לזה, בכל שפה, בכל תרבות, שהם מקדישים את עצמם לחיים רוחניים, אחד פחות, אחד יותר, ויש את האנשים האחרים. אז זהו, אנחנו נתנו את האחוז האוכלוסייה שלנו לאלוקים, אנחנו בסדר. אחר כך גם האנשים האחרים, יש להם שם את יום שישי או את יום ראשון או איזה חג או איזה משהו, או שיש זמנים שעולים לאיזה הר ומתבודדים, אבל אחר כך חוזרים הביתה, ככה. יש הסתכלויות כאלה, יש תרבויות שבנויות כך, לא כולן, אבל יש כאלה. ויש כאלה שלא, יש כאלה, גם אצל אומות העולם, לא דווקא אצלנו, אבל בעיקר אצל יהודים, יהודי דתי הוא חי הפוך לגמרי. אבל יש גם דוגמאות כאלה באומות העולם שאומרים שאתה היית, למדת, שמעת, התקדמת, אבל אם אתה לא לוקח את זה איתך, לתוך היום יום, אז לא עשית שום דבר. יש אומרים בשם הרבי מקוצק, הבוחר בשירי זמרה, שאנחנו אומרים בהשתבח, הבוחר בשירי זמרה. את מכירה את זה? המלך יחיד, אתה אומר. הבוחר בשירי זמרה, הוא אומר שהמושג של הבוחר בשירי זמרה זה בשירים של הזמרה, לא בשירים של הזמרה. בשירים של הזמרה, מה הכוונה? מה נשאר אצלך אחרי שגמרת לזמר ולנקוד ולשיר? מה נשאר? מה חזרת הביתה אחרי כל ההתלהבות הגדולה? וזה הקדוש ברוך הוא בוחר. כן? אז זאת אומרת, מה ההסתכלות הזאת? ההסתכלות הזאת היא קודם כל, זה בעצם כאילו נותנים לנו רגע אחד להציץ מההסתכלות של אדם הראשון לפני החטא. ואם היינו יכולים, לא פעם, זה היפותזה, אם היינו יכולים להציץ לרגע הזה, היינו רואים דבר מעניין, היינו רואים את כל העולמות, כמו פנורמה, גם את הרוחניים, היה לנו השגה,
והיינו רואים את עצמנו, והיינו רואים איך שכל דבר שאנחנו זזים, אנחנו כמעט היחידים, חוץ מהבורא בעצמו, אנחנו כבני אדם, אנחנו היחידים שיכולים להזיז משהו בכלל. כי לנו נתנו בחירה, ולנו יש חלק אלוקה. וכך אמרו הצדיקים, יש רבי נחמן שאומרים, שהוא אמר שאם היו לוקחים בן אדם והופכים אותו, הביטוי שלו היה כמו להפוך חולצה עם התפרים החוצה. היו לוקחים בן אדם והופכים אותו, אז היו רואים שבכל חלק קטן ממנו תלויים עולמות עליונים, נשגבים ונוראים. ובכלל, אז, לא רק מתי שאנחנו בבית מדרש ואנחנו מתפללים, או מתי שאנחנו סוגרים עיניים ומנהלים איזה ניגון של דבקות, אלא גם מתי שאנחנו אוכלים וגם מתי שאנחנו ישנים, בכל פרט, אז אנחנו משפיעים. וכשמסתכלים בצורה כזאת, אז עכשיו, עוד פעם, אם נחזור להסתכלות הזאת, כמו שאמרנו קודם, שכל המציאות בנויה כמו אילן וענפים ענפים משניים ומשהו דק יותר ודק יותר וענף ופרי וכל זה, כל המציאות היא ככה. אז גם ביום יום שלנו, אז יש לנו את אותו דבר, יש לנו דברים עיקריים בהתנהגות שלנו, יש דברים שהם משמעותיים בשבילנו, כמו לידה, חתונה, מוות, יש דברים שמשמעותיים, או דברים שליליים, מחלה, או גירושין, או תאונה, או כל מיני דברים כאלה משמעותיים. ויש את היום יום הרגיל שאנחנו לא שמים לב אליו. יום יום הרגיל הוא כמו ענף קטן, כמו איזה פרי קטן, כמו איזה משהו. אבל אם אנחנו מסתכלים על עץ בצורה הוליסטית, בצורה שלמה, אז אותה זרימה נמצאת גם בפרטים הקטנים, בדיוק כמו בגזע ובענפים המרכזיים. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים, אנחנו רואים את החשיבות של חיי היום יום שלנו. ולכן בתורה יש תמיד איך לעשות דברים. אתה בונה בית, תשים מעקה. זה לא רק, כמובן, מישהו ייפול, אז אחריותך. אבל אם רק בשביל שמישהו ייפול, אז לא היו מורחים על זה שהקדישנו מצאתה וציוונו. זה לא היה הופך להיות איזה מין אקט של לקיים ציווי. בסדר, אני בן אדם, אני עושה מעקה, כי אני לא רוצה שחבר שלי ייפול משם. אבל, וכן הלאה. כל מיני דברים קטנים, שדווקא המעקה זה לא הדבר הכי קטן. יש דברים קטנים שאומרים לנו, אתה עושה, אתה בכל הכל עושה. כולם לובשים בגדים. אבל אתה יהודי, תלבש קודם את השרוול הימני, אחר כך את השרוול השמאלי. למה? כי אתה צריך להגדיר את מידת החסד. מה אני שייך למידת החסד? מידת החסד בעולמות עליונים, מה זה שייך אליי? לא. זה הסתכלות כזאת, עכשיו, זה כאילו נותנים לנו, אנחנו יודעים שהתורה עצמה, כולל כל הציוויים וכל מה שאנחנו לא רואים בתוך התורה, אנחנו רואים את זה בתורה שבעל פה, כאילו, וזה, אבל אנחנו יודעים שאילו לא היה חטא העגל, ככה מופיע בפורש במדרשים, יש איזשהו שורש בגמר במסכת נדרים, אילו לא היה חטא העגל, אז היינו רואים בכל פסקה בתורה, בחמישה חומשי תורה, את כל הפרטי פרטים של כל ההלכות שקשורות איתו. אנחנו איבדנו את היכולת לראות אותה בגלל שחטאנו בעגל. זאת אומרת, ברגע של מתן תורה תוקן חטאו של אדם הראשון חלקית. וקיבלנו, לא מכל העולם, אבל כל פעמים קיבלנו את היכולת עוד פעם להסתכל על הכל, על כל המכלול. וברגע שנפלנו עוד פעם לפי הקבלה, אז יש כמה עניינים שעשות של שפירת הכלים, אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו. והסיפור של מיעוט הירח, שהירח היה גדול והקדוש ברוך הוא הקטין אותו, והסיפור של חטאו של אדם הראשון, והסיפור של חטא העגל, והסיפור של חטאי ישראל שגרמו את חורבן בית המקדש הראשון, זה חמישה פרצופים של אותה תופעה. זה בעצם תופעה אחת ויחידה שהיא מופיעה בחמישה פנים. רק שניים מהם הם לא קשורים עם מעשה בני אדם, ויתר השלושה הם קשורים עם מעשה בני אדם, אבל יש איזה הסדר. אבל כל פנים, זאת אומרת שאנחנו כמעט כבר כתוב שירדה זוהמה לעולם בחטאו של אדם הראשון, וכשישראל עמדו במעמד הר סיני פסקה זוהמתם, וכשחטאו בעגל חזרה. והזוהמה הזאת היא פשוט לא נותנת לראות את ה... הזוהמה זה לא לכלוך, זוהמה זה תודעה כזאת, זה כאילו... זה מה? מה אתה מבלבל את המוח? סך הכל מה אתה זה אבן, מה אתה רוצה? זה לא, אין כאן, אתה הפכת להיות מיסטיקן, אתה מסתכל על כל דבר שזה מגיע לשורש, תפסיק לבלבל את המוח, השתגעת לי גם. זה הזוהמה.
זוהמה זה, זה מה?
כן, מה זה?
הנתק.
נתק. היה פעם יהודי שסיפר, יהודי גדול, איש חכם מאוד, הוא סיפר שהילד קטן, הוא היה יתום, והוא לא הכיר את אבא שלו. והוא היה אוהב, היה ילד בן 8, היה אוהב לטייל בשוק. היה כנראה בורח מבית ספר, היה אוהב לטייל בשוק ולהסתכל על בעלי המלאכות איך שהיה, אז היה, הבתי מלאכה היו בשוק. היה פחח, היה מסגר, לא היה אזור תעשייה, זה היה בשוק. אז הוא נעמד פעם להסתכל במקום שהם חימו עם בדיל. בדיל, עם נחושת. אז הוא עמד, הוא אמר, מה שעשה לו רושם, זה הוא אמר, שהם רוצים לחבר שני דברים, שני המקומות שצריכים לגוע אחד בשני, צריכים להיות נקיים לגמרי. אם זה לא נקי לגמרי, זה לא מתחבר, אז זה נכנס לו בראש לכל החיים שלו. וזה נקרא זוהמה, זה נתק, זה בדיוק המושג הזה. עכשיו, כל העניין של התורה והמצוות, זה השגה אנושית עדיין, זה לא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה עם המצוות, אנחנו לא יודעים. אבל בפשטות, העניין של המצוות זה לגרום את החיבור הזו. להכניס לאדם את התודעה שמה שהוא עושה זה לא עומד במנותק מהכל, אלא שלכל דבר, איך שאתה זז, יש איזו השפעה. בין כל הכל אתה עושה את הכל. אתה תאכל איך שלא יהיה, אבל אתה יכול לאכול אוכל כזה, ואתה יכול לאכול אוכל כשר. כן, ואתה יכול כן ליטול ידיים ולברך לפני האוכל, ואתה יכול לא ליטול ידיים ולברך לפני האוכל. אז בזה יש, זה. אם אנחנו מבינים את הנגיעה שלנו בכל העניין, אז אנחנו יכולים להבין מזה את המשמעות של מה שאנחנו עושים. אם אנחנו מסתכלים על כל דבר לחוד, אנחנו לא מבינים שום דבר, אבל הקדוש ברוך הוא רצה מאיתנו, סתם מטרטר אותנו, עם טירונות שלא נגמרת, כל הזמן לחשוב, יודעי כמה בבוקר צריך לזכור איזה יום היום, צריך לדעת להגיד שיר של יום בתפילה, אחר כך כשהוא לוקח משהו ברחוב הוא חייב לדעת אם זה צומח על האדמה או צומח על העץ, צריך לדעת איזה ברכה לברך. הוא לא יכול להסתובב בעולם ככה. זאת אומרת, יש איזושהי רמה של תודעה שחייבת ללוות אותו כל הזמן, וזה לא ניתן לו כדי לענות אותו, אלא להפך, זה ניתן לו כדי שהוא ישאל למה, שיקבל את התשובה, שהוא יבין שהוא פונקציונר, שהוא לא סתם איזה עלה נידף, שהוא עלה מחובר, ושעם הפעולה שלו הוא יכול לשנות את כל העולם.
בין מי שבוחר בדרך הזאת
ובין
מי שלא?
מה פירוש
מהותי?
זאת אומרת, לכאורה, הזוהמה הזאת היא מצאת נכון, נכון
אפשר לעבוד איתה,
בכל מקום אנשים שיש בחירה ביחס לזוהמה, את מדברת, אם מי שבוחר בתור הוא מנקה את הזוהמה? זה מה שהתכוונת לשאול? זה התכוונת לשאול?
כן.
אז זה כך, אם הוא בוחר בטוב רק במעשה והוא מזניח את הבחירה ברגשות, אז הוא זוכה ממשהו מרחוק כזה, אבל עדיין בלב זה עוד נשאר אצלו. אבל אם הוא בוחר במסלול פנימי שבו הוא מחליט לעבוד גם על, גם על אותם קטעים בעצמו שבו באופן רשמי אין לו בחירה, הוא בכל אופן, הוא לא מבטר. אז, וזה צריך, צריך הרבה התבוננות, הרבה תפילה בשביל זה. ואז, אז הוא יכול לנקות את הזוהמה לגמרי, עד הסוף. אין גבול למה שבן אדם יכול לעשות. את הגבולות, החברה הציעה. אין, זה לא נכון. האדם הוא אין סופי, כי הוא חלק אלוקה ממעל. יש ספרים שכתוב, בן אדם בא ואומר, הוא לא יכול להתגבר על היצר שלו, להתמכר למשהו, יש לך נשמה שיכולה להתגבר על כל העולם. זה לא נכון. העליונה, היות ראוי, זאת אומרת, מילים אחרות, הקדוש ברוך הוא בחוכמתו, כביכול, ראה לנכון, מצא לנכון, שזה ההשתדלות הזאת, היא תתחלק לשורשי וענפי. זאת אומרת שההשתדלות הזאת תהיה השתדלות לשורשים, ותהיה השתדלות אחרת לענפים. פירוש, שיהיה בתחילה זמן ההשתדלות לשורשים שבתולדות, ואחר כך לענפים שבהם. הנקודה היא כזאת, כל שורש שיעשה את ההשתדלות שלו כמו שצריך, לאן שהוא יגיע זה לא משנה, אבל מצידו יעשה את ההשתדלות כמו שצריך, כל שורשי האומות, כל מי שייצר עד שיהיה הדדליין, עד שיגיע הזמן של שנגמר האופציה, אז כל מה שימשך ממנו יוכל להמשיך את התהליך הזה עד אין קץ. אפילו אם הוא לא יצליח, אז הם יוכלו להמשיך. מי שיתרשל, אז ירד מסך בשלב מסוים, וכציבור הם לא יכולו להמשיך את העבודה. אם ירצו להמשיך את העבודה, הם יצטרכו לעבור כיחידים אל ציבור אחר שכן יכול להמשיך את העבודה. ובעצם מסביר את כל כבר אמרתי את הכל. זאת אומרת, אברהם, יצחק, יעקב השתדלו. נגיד, יצחק השתדל, עשיו לא השתדל, ישמעאל לא השתדל. עשיו לא השתדל. ישמעאל היה פרא אדם, ידו בכל, יד כל בו, עשיו היה וריאציה אחרת של, 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 של מה שהוא עשה שם. והם לא השתדלו. עכשיו, נתנו להם זמן, בהתחלה הוא אומר, הזמן הראשון היה דור ההפלגה, אחר כך הוא אומר שיש עוד זמן על מתן תורה, נתנו להם זמן. ברגע שהם עברו את הזמן, והם לא קיבלו, הם לא רצו, אפילו מתן תורה עוד כתוב שהקדוש ברוך הוא עבר על כל האומות ושאל מי שרוצה לקבל את התורה. ואף אחד לא נענה לאתגר הזה, אז עכשיו אם הם רוצים להיכלל בתוך העניין הזה של לחזור חזרה למה שהם היו, אז נשאר להם דרך אחת, נשאר להם לפרוש מהקבוצה שלהם ולעבור לקבוצה שיצאה מאברהם יצחק ויעקב. זה הנקודה. בשביל זה אמרתי שזה פרק עצוב. זה פרק מאוד עצוב, כי למעשה הוא מתאר כאן תהליך של חורבן, תהליך של ירידה. זה לא פשוט, זה כואב שרואים דבר כזה, אבל ככה זה, זה המציאות.
אבל מה בעצם הפסוק השני? אם לא היה את החטא?
אם לא היה את החטא, אז היו כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, כולם קדושים. לא היה משהו אחר. לא היה לכתחילה שני סוגים, כי לא היה צריך את כל התהליך הזה. היו נמצאים שם, ומשם היו מתחילים לעלות, וכולם היו עולים.
אבל יש עניין שגם המציאות של אומות העולם מאפשרת לישראל יותר בחירה.
יש גם חורבן מאפשר יותר בחירה, וגלות מאפשרת סוג אחר של בחירה, וכל אז בסדר, יש שאלה מפורסמת, השאלה הקדוש, האמת, רק רגע, עוד מעט, בוא נגיד, נסביר עוד משהו. השאלה היא כזה, נשמות ישראל, מה שאנחנו מדברים היום, נשמות ישראל זה משהו מאוד גבוה. כל האנושות הייתה זוכה לאותה נשמה. אז לא היו קוראים לזה ישראל, היו קוראים לזה משהו אחר, זה לא משנה איך שהיו קוראים לזה, אבל באותם נשמות כולם היו זוכים, זה מה שהתכוונתי לומר. עכשיו, השאלה כזו שואל שאלה שדרך אגב עונה גם על השאלה שלך. הוא שואל איך יהיה לעתיד לבוא, איזה מין עבודת השם תהיה. אחרי שכל העולם יהיה בתכלית התיקון, למה זה עבודה? זה לא עבודה. זה כבר יהיה ספונטני לגמרי. שום עבודה לא תהיה את זה. עכשיו יש עבודה בגלל שיש רע, וצריך להתגבר עליה. יש עצלות, וצריך להתגבר עליה. יש לפעמים חוסר יכולת להיכנס לפרטים, וצריך כן להיכנס לפרטים. כל אחד לפי העניין שלו. איך ילדתי לדבר? לא יהיה שום עבודה. אז זה אומר שזה לא נכון. זה כמו, זה שם יוצא כך. אני מדבר על זה בריחות. כמו שילד קטן חושב שכשהוא ידע את כל העומק ולא חשבון, אז זהו, ייגמר. עבודה במתמטיקה כבר לא תהיה לו יותר. גם חיבור, גם פיסור, גם תקן, גם חינוך, אז מה, מאוד יכול להיות. אחר כך הוא גדל יותר, הוא מגיע לאוניברסיטה, אבל הוא אומר דברים כל כך מופשטים במתמטיקה, שהמוח שלו מתפוצץ, ועדיין הוא יודע שאין לזה קצה. בעבודת השם זה עד אין קץ, כי השם הוא עד אין סוף. ותמיד אפשר לעלות ולהתקרב ולעלות ולעלות עד אין קץ. רק מכיתה א' יוצאים, ברגע שמתפטרים מהרע, אז יש עבודה של לצאת מהרע לטוב, אחר כך יש עבודה לצאת מטוב ליותר טוב, וכן הלאה. וזה לא נגמר, אבל אותו דבר. הבחירה עכשיו היא בצורה כזאת, אם לא היה חטאו של אדם הראשון, הבחירה הייתה בסגנון אחר. אבל תמיד הייתה בחירה.
הסיטואציה שני מקטעים בתנועה, מתחבר לפנימי, לאותו חרוז, אותו חור, לאותו עין.
כן.
שמעת שדרכו מתחבר החוט.
כן.
אז יש תנועה אליו.
כן.
האם כבר הגעת כבר לעין?
כן.
עין מלך?
כן.
אז האם יש תנועה בתוך העין, זאת אומרת, בין החרוזים?
לעלות.
כן.
כן, זה בדיוק מה שהתכוונתי לומר קודם.
אז כאילו אחרי שיש את הגאולה, או לימות המשיח.
אז להפך, אז אתה מתחיל רק לעלות.
אז הגעת לעין ובאי אתה עולה.
ואז אתה עולה. יש בזוהר ביטוי מאוד מאוד מתאים למה שאתה אמרת עכשיו, ממש. מינוקווה דפרדסקה, משיך חיה לרוחה דמשיכה. יש איזו תורה בלוקותי מהר"ן, תורה ב', אמור אל הכהנים, דומי אל הזוהר הזה. פרדסקה, זה מופיע, המילה מופיעה בספרות, גם במדרשים ובתלמודים. פרדסקה זה עמוד חלול. יש בו את שני המוטיבים, יש בו את החלל, את העין, והוא עמוד. העמוד זה דבר שמוצב, רגליו מוצבות ארצה וראשו מגיע השמיימה. ומשם, מאותו נקב של הפרדסקה, של העמוד החלול הזה, משם יונק המשיח את רוח החיים שלו. אז מה זה, מה? אז כולם מפרשים את זה ככה, יש גם בלוקותי מהר"ן, גם בעוד מקומות. יש ביטוי בתנ״ך, ותהילתי אחתום לך. יתת, לא יתת. ותהילתי אחתום לך, זה מלשון חותם.
מה אחתום אותו?
אחתום, א', ח', ת', בין סופית. ותהילתי אחתום לך. וחז"ל אמרו על זה, לבעל החותם אני מתפלל. מה זה מתפלאים? השם יתברך הוא, אין לו גוף, הוא לא בעל חותם. מה זה חותם? אתה חושב, זה בעצם, ככה זה מופיע, בספרות החסידית זה ככה מופיע. חותם זה מקום, זה עמוד חלול. חותם זה עמוד חלול. הסוד של הנשימה, מה אנחנו עושים עסק כזה גדול? למה לנשמה קוראים נשים, מילה דומה לנשים? נשמה ונשימה זה כמעט אותה מילה. חז"ל אומרים על כל הנשמה תעלה ביה, על כל נשימה או נשימה. מה זה הסוד של הנשימה? הסוד של הנשימה מראה לנו שאם אנחנו רוצים לחיות, צריך להיות בתוכנו נקודה שבה אין חומר, שבה יש חלל. זה הסוד של החיים מרומז בתוך הנשימה. עכשיו כשאומרים שיש עמוד, זה כמו צדיק יסוד עולם, עמוד שמחבר את המטה-מטה עם המעלה-מעלה. והוא חלול, הוא פרדסקה. ומשם מקבל המשיח, זאת אומרת, אחרית הימים, תיקון העולם, כל זה, מקבל את החיות מאותו עמוד. מה המשמעות? המשמעות כמו שדיברנו קודם, ברגע שאתה מגיע לחור שבתוך החרוז, אתה יכול להתחבר לחוט. החוט יכול להביא אותך עד לפני הצמצום.
זה מעין יבוא עזרי.
מעין יבוא עזרי, נכון. גם בעין, אז יש שם את ה... באישון, זה בעצם נקודה של ביטור. שחור וביטור.
אבל גם בנוקווה דה פרדסקה, פרדסקה, גם שם יש עבודה.
כן, כן, כי אתה יכול להישאר. אתה יכול להישאר, זה בכל פעם אתה עולה לרמה אחרת. אתה עולה מרצונך, לא מושכים אותך. אתה עולה. זה לא כך פשוט.
לטבוק בדופן.
מה?
לטבוק בדופן, פשוט.
לטפס. אני לא יודע. אפשר לדבק לדופן של המזוז,
כן.
נכון, ולהתאפס במציאות. יש תמיד בחירה. זה קצת דומה, אפשר לומר, תראה, שאתה מנקה חלון, אתה צריך לנקות אותו משני זדים. אתה מנקה מצד אחד, אז החלון שקוף, אז אתה רואה את כל הכלום, אם אתה מנקה את מצד אחד. עכשיו, אם אתה עומד בחלון שאתה לא יכול להגיע לצד השני, אתה עושה שיתוף פעולה עם מישהו אחר. כן, אתה מנקה והוא מנקה, הוא מבחוץ, אתה לפנים, שני מנקים ביחד, הוא מראה לך, ואתה מראה לא, וככה מנקים. אנחנו, כשאנחנו עושים ניקיון, אנחנו רוצים להגיע לנקודה הזאת של, של כאילו להיות שייך אל. הרי כל הנקודה של המצוות זה קבלת אור מלכות שמיים. להיות שייך אל, להעמיד את עצמי אל. אז תמיד יש בזה, יש את החלק שלי, ויש את החלק שמלמעלה, שזה לאל גומר עליי. יקרא לאלוהים עליון, לאל גומר עליי. לגמור רק השם יכול. אז תמיד, זאת אומרת, יש עבודה, ואני עושה, אבל תמיד אני עושה רק חלק. זה המשמעות של התפילה. יקרא לאלוהים עליון, לאל גומר עליי, זה פסוק שמתאר תפילה. מה התפילה אומרת? שהקדוש ברוך הוא גומר את מה שאני מתחיל. תפילה זה לא אומר לשבת ככה ולמלמל ולבונו של עולם, תעשה בשבילי ככה, תעשה בשבילי ככה, תעשה בשבילי ככה. זה לא עובד ככה. כתוב אצל בנימין ויוסף שהם נפלו אחד על הצוואר של השני ובחור כשהם נפגשו, כתוב ברש"י שהוא בכה על בית מקדש שיחרב בחלקו של בנימין, והוא בכה על המשכן שיחרב בחלקו של יוסף. יש שיחה של הרבי מלובביץ' ששואל למה כל אחד בוכה על בית מקדש של השני, למה לא כל אחד בכה על בית מקדש של עצמו. אבל בית מקדש של עצמך אתה לא צריך לבכות, אתה צריך לבנות אותו. הבית מקדש של השני, אתה לא יכול לבנות את הבית מקדש של השני, אתה יכול לבכות. אז זהו, זה, במילים אחרות, יש תמיד קטע
שאני...
אז זהו, בתפילה יש תמיד, יש שני הצדדים של הזכוכית. הצד שפונה אליי זה הבית מקדש שלי. הצד, מה שבצד השני זה לא הבית מקדש שלי, זה אלוהים אמר לשכון בערפל. השמיים הוא שמי השמיים לא יכול כאילו חרבתי הבית הזה, הקדוש ברוך הוא אמר ועשו לי מקדש, זה לא הביזנס שלו, זה לא, אני לא יכול כאן לא לעזור ולא להפריע. אני צריך מצידי לעשות את הכל. זה מרומז, בקמת המשכן יש את הקטע שעושים שם קרש באורך של 10 אמות ורוחב של 1.5 אמות ועובי של 0.5 אמה ואף אחד לא יכול להרים אותו. משה רבנו עומד בתפילה ואומר לבונו של עולם, מה עושים פה? צריך להעמיד את זה, ולא פעם אחת להעמיד את זה. מבית מסעות, כל פעם מפרקים, והקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה תשתדל, תנסה, אני אעזור לך. ואז רש"י אומר, הוא ניגש לקרש, עשה ככה שומרים, והקרש היה נזקף וקם אליו. זה בדיוק העניין של התפילה. התפילה היא... מה אנחנו כבר עושים, מי נותן לנו כך לעשות. אבל אנחנו, בתודעה שלנו, שאנחנו עושים משהו, אז אני חושב כשבן אדם מגיע לאותו נוקווה בפרדסקה, כמו שאומרים, הוא לא בתודעה שהוא עושה, הוא יודע שהכל השם נותן לו כוח, אבל עדיין הוא בתודעה שהוא קיים, והשם נותן לו את הכוח. אז הוא משתמש בכוח בשביל לעשות משהו. אבל את החלק העדין יותר, הגבוה יותר, תמיד, אז תמיד הקדוש ברוך הוא נותן יד ומרים אותו, ותמיד הוא מצידו מושיט יד כדי שיתנו לו יד וימשכו אותו. יש כאן תמיד את שני הצדדים. אז עבודה יש, כי להרים יד זה לפעמים די קשה. אבל בסוף הקדוש ברוך הוא אומר, אחרת אין מקום לתפילה, יש רק מקום לעבודה, אבל אין מקום לתפילה. טוב, נשאיר את זה פה.
זה מפרקי אבות של כל תורה
כאילו המלאכה הסופה,
סופה זה תלה וגורל דרון. יכול להיות שזה הכוונה, יכול להיות. יכול להיות שהכוונה פשוט, שבן אדם לא יכול כל היום לשבת. או יש כאלה שמפרשים את זה מבחינה של ממון פשוט, לא יהיה לו ממה לחיות, ואז זה לסתם את הבריאות. יש מפרשים ככה. יכול להיות שפסיכולוגית פשוט בן אדם לא בנוי, לא כל בן אדם בנוי שיכול כל היום לשבת. ואז אם אין עם המלאכה אז יהיה סרבה שטויות. ויכול להיות, כמו שאתה אומר, שכאילו שאם תורה שאין עם המלאכה, זאת אומרת שיש מלאכה, אבל המלאכה לא אימה. המלאכה עומדת לחוד. פה אני כך, ופה אני כך. יש ב... רבי נחמן סיפר סיפור, זה לא מסיפור מעשיון, זה סיפור סתם. הוא אמר, שפעם סוחר מרוסיה הגיע לגרמניה. ולא הכיר את חוקי התנועה. בגרמניה היה כבר איסורי חנייה בזמנו וכל זה. רוסיה הייתה ארץ פרימיטיבית. אז הוא עם איתה עגלה במקום שהיה איסור חנייה. והוא השאיר את המשרת שלו, למשרת קראו איוון. והשאיר את המשרת והוא הלך למסחר. מגיע שוטר ושואל, מי זה? מה זה? זה כאילו, מה קורה פה? מה הולך פה? הוא היה משוכנע, השוטר, שהוא יודע על מה הוא מדבר, והוא לא יודע, הוא לא הכיר את התמרורים, הוא לא יודע שאסור פה לחנות. אבל הוא לא מבין את השפה גם, אז הוא חשב שהוא שואל אותו, איך קוראים לך? אז הוא אמר לו, איוון. אז השוטר התעצבן עליו והיכה אותו. הוא שואל אותו עוד פעם, ועוד פעם מכה אותו. טוב. אחרי זה השוטר הלך, הוא ראה שאין לו מי לדבר, אז אחד לא מבין את השפה, לא... וחוזר הבעל הבית. כשהבעל הבית חוזר, והבעל הבית אומר לו, אי, איוון, בוא, תעזור לי שם, לעשות את הסחורה, אני יודע. אז הוא, אל תגיד איוון, פה חוזרים איוון, חוזרים הכל. אחר כך, כשהם יוצאים מהעיר, הם פונים לדרך, עכשיו אתה כבר יכול לקרוא לי איוון. עכשיו, זה בשביל להבין את הסיפור, אז כשרצו, היהודים באוקראינה, כשרצו להגיד, לדבר על גוי מגושם, ממש ככה, המחנה המשותף הנמוך ביותר, כזה שהוא לא שייך לכלום, אז היו אומרים איוון. יש איזו אסוסיאציה, המילה יוון, היוונים, הדת הפרבוסלבית היא דת יוונית. היה כל המהות הגוית התמקדה במילה יוון. אז הוא אמר, כשהשוטר נמצא, אז הוא משהו אחר, אז הוא מדבר בשקט, הוא רוצה שיקרו לו בשקט, והכל טוב. ברגע שהשוטר הולך, אז הוא חזר להיות אותו יוון כמו שהיה קודם. אז זה יכול להיות את כל תורה שאין עימה מלאכה. עכשיו אני בתורה, אז אני נחמד, אחר כך אני במלאכה, במלאכה כמו במלאכה. צריך לרמות, לגנוב, לשקר, זה אסור שיהיה. והתורה גם בטלה בסוף. בן אדם לא יכול להיות, הוא לא יכול להיות ככה, או ככה כל הזמן, זה לא שייך, הוא פרק. אי אפשר לדבר על רעיונות גבוהים ובו בזמן לעשות דברים נמוכים. למרות שיש אנשים שאוהבים, זאת אומרת, זה מאזן אותם. הם אנשים נמוכים, חושבים נמוך, מתנהגים נמוך, אז הם מדברים גבוה, אז זה נותן להם איזושהי תחושה שהם בכל אופן הם שווים משהו. ככה אתם לא יכולים להסתכל על עצמם. אבל זה תחליף. זה גורם, זה ככה כתוב בפרקי הלכות. אני מתאר את זה, ללכות פיקדון, זה שום אחר. ממש זה תחליף, זה רק מסוכן עוד יותר. ככה לך, אתה לא יכול לסבול את עצמך, אתה מתחיל להתקדם. אבל ככה, אתה כאילו, בסדר, אז דיברתי על הדבר הגבוה, אז בסדר, אז אני כבר מידמל יום ישראל, זה לא... זה תורה שאין לי מה מלאכה.
וזה לא יכול להיות כמובן של המצוות עצמן, שעצם זה שיש עשייה בתורה הזאת. זאת אומרת שאתה נאלץ בעצם את התורה להביא, כמו שאמרת, העניין הזה של האכילה, והברכה ונטילת ידיים. זה גם סוג של מלאכה, לא? זאת אומרת שאתה בעצם מיישם את
יש לזה שלוש הסברים. הסבר אחד מה שאני אמרתי, הסבר אחד מה שאתה אמרת, יש עוד הסבר, וכולם נכונים, וכל אחד שייך לשלב אחר של מודעות. יש הרבה מה לדבר על זה. אתם יכולים לראות על עצמות, אפשר לראות בשני מקומות. יש... בדיוק דיברנו על זה בדרך. יש ספר שנקרא 13 עלי השושנה, של הרב שטיינזלץ. מי שיש לו את זה תבוא לברכה. וזה זה ספר שיש שם פרק על המצוות, אחד הפרקים האחרונים בספר. זאת אומרת, הוא מדבר על הגישה שאנחנו דיברנו היום, ובעזר היום שכתוב שם. יש היום, הדפיסו חלק של ספר שנקרא מחשבת החסידות. מישהו ראה את זה? יש את זה בספריית חב"ד ברחוב ישעיהו פרס, צריך להיות את זה שם, באחד מנחם. זה ספר ארוך, גדול, עם המון, המון נושאים, בעצם הוא מדבר כמעט על כל 16 עיקרי אמונה. רק חלק א' של הספר, חלק השני עוד לא ערכו. ויש שם פרק על תורה. יש שם כמה הרצאות, זה מחולק להרצאות. יש שם פרק על תורה. שער על תורה, כאילו, כמה פרקים, שזה קשור. זה גישה קצת שונה, אבל זה קשור לעניין הזה. וכדאי בשביל השכלה כללית, כמו שאומרים, זה לא בשביל השכלה כללית. זה השכלה פרטית. טוב, נמשיך.